טוב, ערב טוב לכולם, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם היום נלמד את ההלכות שקשורות לחג הפורים וקצת למה שקשור לקריאת פרשת זכור. כדרכנו אנחנו מנסים במסלול הזה לגעת בשורש של ההלכות, ועם השורש לגעת בפרטים כמו שמובא במדרש, מה שהדרך השם מביא בהקדמה שלו, שהדרך הטובה ביותר ללמוד זה ללמוד דרך כללים ולא דרך פרטים. מי שלומד דרך כללים יכול לזכור בסוף את כל הפרטים, אבל מי שלומד דרך פרטים, מה שקורה בסוף שהוא שוכח את הפרטים. אבל להיות ואי אפשר להתחמק פה מריבוי הפרטים שיש סביב כל העניין הזה של פורים, אז נלך קצת בצורה שונה, כן נדבר על הפרטים, אבל ננסה לעשות בצורה מסוימת שכן תיתן לנו את הכלים ואת הכוח לזכור את הכל הלכה למעשה. אז נתחיל פשוט לפי סדר הדברים. אנחנו מתחילים משבת הזו. שבת הזאת יש לנו מצווה לקרוא פרשת זכור. אז התורה מצווה אותנו לזכור את מעשיו הרעים של עמלק, לזכור ולא לשכוח. זאת אומרת שלא מספיק רק לא לשכוח בתת מודע, אלא צריך גם לעשות מעשה אקטיבי, לזכור את זה, לקרוא את הפרשה הזאת של מחיית עמלק. למה דווקא פעם בשנה? אז ראיתי שמסבירים שיש לנו כלל כזה, חוק כזה, שדברים נוטים להשתכח אחרי י' ב' חודש, כמו באמת שמצווה הלב שהשתכח מן הלב, ובעבידה שאחרי י' ב' חודש כבר שוכחים אותה. אז כל מיני דברים רואים שהזיכרון החזק מחזיק י"ב חודש או שנה, ולכן פעם בשנה לפחות קוראים את מחיית עמלק, את הפרשה של מחיית עמלק, וקוראים את זה במיוחד לצורך העניין הזה. למה דווקא סמוך לפורים? מה העניין דווקא סמוך לפורים ולא פרשה אחרת? אז אנחנו יודעים מה שכתוב במגילה, והאם האלה נזכרים ונעשים, אז מסמיכים את הזכירה של השבת למעשה של המחייה של שקרה בפורים. עכשיו, זה כולם יודעים, דברים פשוטים. האם נשים חייבות בפרשת זכור? תמיד זה שאלת השאלות, נשים שמטבע הדברים יותר עסוקות בענייני הבית, האם הן חייבות ללכת לשמוע קריאת זכור בבית כנסת? אז בעצם יש בזה מחלוקת גדולה, ושורש הנידון בזה הוא האם אנחנו אומרים שהמצווה של זכירת עמלק תלויה במחיית עמלק. מחיית עמלק בעצם זו מלחמה, ובפשטות נשים לא חייבות במלחמה, פטורות מהמלחמה, מהלחימה בעצמה, ולכן אומר החינוך שנשים פטורות מפרשת זכור ולא חייבות, וככה נוקטים הרבה פוסקים הלכה למעשה, בין היתר החזון איש וכף החיים. נוקטים שנשים פטורות מקריאת פרשת זכור, ומי שרוצה יכולה לקרוא את זה בבית מתוך חומש. לעומת זאת דעת הרבה פוסקים אחרים, ביניהם המלחס חינוך, הוא חולק על החינוך, והוא סובר שזה שני דברים שונים, הזיכרון והמחאה בעצמה, המחייה בעצמה, המלחמה בעצמה, וחוץ לזה שהוא טוען שגם במלחמה, הרמב"ם כותב שמלחמת מצווה נשים חייבות, ומלחמת עמלק זה מלחמת מצווה, אז הן כן חייבות. המנהג הרווח שנשים הולכות לשמוע, ומי שלא יכולה, פשוט יקרא בבית מתוך החומש. לא, פשוט. ומכאן אנחנו קופצים לתענית אסתר. אז יש לנו תקנת הגאונים להתענות בי"ג אדר, זה זכר לתענית שאסתר התענתה בו לפני שנכנסה למלך לבקש שיבטל את הגזירה הזאת, ואנחנו מתענים כדי לזכור את הרעיון שהשם תמיד שומע, וגם בזמנים הכי הכי קשים, גם בזמנים הכי קשים, שנראה שהכל אבוד, אז הכל לא אבוד על ידי תפילה ותענית, אפשר לשנות כל דבר. הצום הזה הוא צום קצת יותר קל, למעשה זה כמעט לא, השינויים הקלים האלה לא כל כך נוגעים, באופן כללי, כל צום, אז אנשים רגילים חייבים לצום, בין אנשים ובין נשים, ומי שהוא חולה שאין בו סכנה, שהגדרתו כמו לעניין שבת, מי שעמד בסימן של חפחת, מי שמותר לו לקחת בשבת כדורים, כמו כדור אקמול או פטלגין, כל מיני תרופות, אז הוא גם פטור מלצום. זה שווה ערך, חולה שאין בו סכנה, פטור מלצום את כל הצומות חוץ מיום כיפור. יש את המצווה של זכר למחצית השקל. יש מנהג שהתקבל לתת צדקה מיוחדת בחודש אדר, זכר למחצית השקל שהיו נותנים בשביל קניית קורבנות ציבור. טוב, כולם מכירים את זה. מתי נותנים? הרעיון הוא בחודש אדר. יש שכותבים שהזמן הטוב ביותר לתת, זה לפני תפילת מנחה או אחרי תפילת מנחה של התענית. הרעיון הוא שעל ידי התענית והצדקה, אז הכפרה תהיה יותר מושלמת. אז נותנים זכר למחצית השקל, מתי נותנים באופן כללי בחודש אדר, הזמן המובחר ביותר זה בתענית, לפני או אחרי מנחה. מי נותן? מי חייב לתת? אז מעיקר הדין, כתוב ברמה שמי חייב לתת רק גבר מעל גיל 20, שרק הם התחייבו במחצית השקל. למעשה המנהג מכל נסיבות שכולם נותנים, גם אנשים וגם נשים וגם ילדים, ואפילו יש מנהג לתת עבור עובר במאי אמו, לתת זכר למחצית השקל. אז אמרנו מתי נותנים, אמרנו מי נותן, ועכשיו נשאלת השאלה כמה נותנים. אז צריך לדעת שמעיקר הדין מספיק לתת אפילו, לא, זה כבר, סליחה, מתנות לאביונים. אז מחצית השקל כמה נותנים, אז בני אשכנז נתנו לתת את חצי מהמטבע המקובל. כן, כולם יודעים ונותנים את זה, נותנים שלוש מטבעות כאלה, אנחנו דורשים את זה מהפסוק, אז נותנים שלוש חצאי מטבעות. שלושה חצאי מטבעות. ובני ספרד נהגו לתת את השווי של המטבע המקורי, שבערך 20, 22, 23, משהו כזה, שקל. בסדר, 20, סביב ה-20 שקל זה הערך של מה שבני ספרד נותנים, והיום גם הרבה מבני אשכנז נוהגים לתת את זה. אז סיימנו את העניין הזה של זכר למחצית השקל, למי נותנים את המחצית השקל? נותנים את זה לעניים או ללומדי תורה ששקועים באוהלה של תורה, שתמיד אפשר לתת להם כדי להרבות תורה. סיימנו את תענית אסתר, אנחנו נכנסים לליל פורים. אז לפני שנוגעים בדינים של קריאת המגילה, אז מה מיד השאלה שעולה? האם מותר לאכול לפני קריאת המגילה? נכון? אז יש אנשים שזה בכלל לא מפריע להם. הם, תענית אסתר, לא מרגישים בכלל צום קצר, גם זה צום כזה יותר מיוחד. הולכים לקריאת המגילה, הכל בסדר. אבל מה תעשינה אנשים שמטופלות בילדים, שהן צריכות לחכות עד שהבעל יחזור מבית הכנסת, והזמן מתאחר ועוד. האם מותר להם לאכול לפני קריאת המגילה? אז באופן כללי יש לנו הלכה שלפני כל מצוות מחויבות לא הולכים לישון ולא מתעסקים בדברים אחרים, ובין היתר לא אוכלים. למה? יש חשש שמתוך שאדם מתעסק בדברים אחרים, הוא ימשיך וימשיך בזה עד שהוא ישכח מעשיית המצווה. אז לפי זה יש מהפוסקים שאומרים שכמו שלעניין תפילת ערבית ותפילת מנחה אסור לאכול לפני זה בקביעות צעודה, אבל אם אדם מעמיד שומר מותר לו לאכול. ככה אומרים הרבה מפוסקי ספרד, שבאופן כללי אסור לאכול לפני קריאת המגילה, אבל מי שמעמיד שומר עושה לעצמו תזכורת שתזכיר לו לקרוא את המגילה, או שמישהו בא אליו הביתה לקרוא את המגילה, שזה כמו שומר, מותר לו לאכול לפני קריאת המגילה. לעומת זאת, רוב פוסקי אשכנז, ככה מובא במשנה ברורה, נוקטים שאסור לאכול באופן גורף לפני קריאת המגילה, אלא אם כן מדובר באדם חולה, חולה שאין בו סכנה. אותו אחד שגם לא צם בתענית אסתר, אז גם הוא יכול לאכול לפני קריאת המגילה, ומי שיש לו רק חולשה, חולשה, כואב לו הראש, מעבר הראש, משהו קצת שיותר קשה לו, אז לא לאכול אכילה קבועה, לא להתיישב על לחם או על חמש בני נגן ועוגות, אלא רק לאכול אכילה קלה, פירות או איזו חתיכה קטנה של עוגה, שתייה לא משקרת, דברים כאלה מי שקשה לו מותר. אז באופן כללי לא אוכלים לפני קריאת המגילה. מה קורה אם יש משהו חריג, אדם שקשה לו? אז מי שממש חולה, ודאי שמותר לו. מי שחלוש יותר, מותר לו לטעום. ופוסקי ספרד, הרבה מתוכם אומרים, בנאמר עובדיה, אומרים שמי שמעמיד שומר, יכול לסמוך על זה, ולאכול לפני קריאת המגילה. בסוגריים אני אגיד, שיש אנשים שלא מפריע להם האכילה, אבל סובלים מהפה. האם מותר לצחצח שיניים? אז באופן כללי צריך לדעת שבכל הצומות, מלבד יום כיפור, מותר למי שזה מפריע לו, מותר לצחצח שיניים. ודאי וודאי שגם מי שמחמיר או שמי שזה לא כזה מפריע לו, יהיה מותר לצחצח שיניים לפני קריאת המגילה אחרי הצום. שואל פה מישהו, מה זה נקרא לטום מזונות? אמרנו שמישהו חלוש, אז לכולי אלמה מותר לו רק טעימה ולא אכילה קבועה. אז התשובה היא שמותר לאכול עד כביצה, לאכול חתיכה קטנה של עוגה, חתיכה קטנה של עוגה, בדיוק את הגודל, יהיה מותר לו לאכול. סיימנו עם ההכנות לקריאת המגילה, ונעבור לקריאת המגילה. אז מגיעים למתכנסת, ומתפללים תפילת ערבית, אחרי תפילת ערבית, אומרים קדיש שלם, ומיד אחרי זה מברכים שלוש ברכות, וקוראים את המגילה. במאמר מוסגר נגיד, שהכי טוב לקרוא ללכת למקום גדול, בכנסת גדול, ברובע מדרת מלך, יש בזה את העניין, יש בזה עניין גדול, ללכת למקום, מקום גדול, שם הרבה אנשים. מניינים פרטיים, גם מניינים שאנשים עושים בדרך כלל כל השנה בבית, זה פחות טוב. שיקולים של כל אחד, מה קורה אם הוא מתרכז יותר במניין בבית, יותר טוב, בסדר. אבל בגדול, המצווה מעיקר הדין ללכת למקום שיש בו יותר פרסום, יותר גדול של הנס. אז זה כולם יודעים שקוראים שלוש ברכות, קוראים את המגילה, אחרי המגילה יש ברכה, לא בשביל זה באנו. נשאלת השאלה, מה קורה אם בן אדם איחר לבית כנסת? סיים 18, התפלל 18 בכוונה, זה יום גדול, התאחר, הבעל קורא כבר התחיל את הברכות, והתחיל לקרוא. או אישה שאיכשהו הצליחה למצוא איזה בייביסיטר, רצה לבית כנסת, היא מגיעה, היא כבר שומעת שאוחזים בפרק ב'. מה עושים במקרה כזה? לכתחילה יותר טוב לשמוע את כל המגילה מהבעל קורא שקורא מתוך המגילה. אבל מעיקר הדין צריך לדעת שאפשר להשלים חלקים מתוך המגילה, מתוך חומש, זאת אומרת לא מתוך מגילה כשרה. זה מעיקר הדין. ולכן מי שאיחר לבית כנסת או כל סיבה שהיא שהוא פספס את הברכות הראשוניות ואת החלק הראשוני, הוא משלים את הברכות ומתחיל לקרוא לבד עד שהוא משיג את הבעל קורא. רגע, אולי יש פתרון יותר טוב. שיצטרף לבעל קורא, ובסוף הוא ישלים את הברכות ואת הקריאה, התשובה היא לא. המשנה אומרת שהקורא למפריע לא יצא ידי חובה. הקריאה צריכה להיות לפי הסדר. ברכות וקריאה. זה נכון שמי ששכח לברך איכשהו, אל תשאלו אותי איך, שכח לברך יכול להשלים את הברכות בכל מקום שהוא נזכר במגילה, עד הפסוק האחרון. אבל כעיקרון צריך לברך את הברכות בהתחלה ולקרוא לפי הסדר עד שמגיעים לבעל קורא, כמובן שאת רוב הקריאה הוא צריך לשמוע מתוך מגילה כשרה. בסדר, סיכומם של דברים, באדם שמאחר לבית כנסת, או עוד דוגמה, אדם שהיה איזה רעש והוא לא שמע משהו ממה שהבעל קורא קרה. אפילו שהבעל קורא את הכל מצוין, אם הוא לא שמע, אז הוא לא יצא ידי חובה, אפילו אם הוא פספס מילה אחת. או מישהו ככה נרדם שנייה, הוא מוצא שהוא פספס כמה מילים, או שאולי יש לו נרבים, טוב, נרבים אולי לא, אבל אדם שפספס כמה מילים, אז מה הוא עושה? הוא משלים מתוך המגילה שלפניו, אפילו אם המגילה שלפניו היא לא קשרה. חשוב מאוד להגיד את זה לנשים, מהניסיון שלי שראיתי בקריאות לנשים, הרבה נשים מאחרות, הן יוצאות ממפח נפש, הן לא יודעות שאפשר להשלים, או שנשים שמגיעות לבית כנסת ונמצאות בעזרת נשים, גם ככה יש רעש וצפיפות וכל האמן למיניהם. אז להגיד להם שאם הם פספסו משהו, אפשר להשלים מתוך המגילה, המגילה אפילו לא קשרה. סיימנו עם קריאת המגילה, ועוברים למצוות היום. האם יש איזה מצוות היום בליל פורים? אז התשובה היא כך. כל מצוות היום של סעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, עיקרן ביום. ביום פורים. מי שקיים אותם בליל פורים, יש לו משהו. אבל הוא לא קיים את עיקר המצווה, והוא חייב לחזור ולקיים גם ביום. אבל בגדי שבת או בגדי יום טוב, כמו שמובא בהלכה, מצווה. מצווה לבוש בגדי יום טוב גם בליל יום טוב. ולערוך את השולחן, לשים מפה לבנה, כמו בליל יום טוב. להדליק נרות או אורות, נרות לא נרות של שבת, אלא משהו מכובד, אם למי שיש לו אור של שבת או נר מיוחד, שידליק את זה גם בליל פורים. גם סעודה, גם סעודה. מי שאוכל כל יום ארוחת ערב לחם וחביתה, אז בליל פורים שיוכל משהו ככה יותר מכובד. לא, אולי לא חייבים סעודה מיוחדת כמו ביום, אבל גם יש מצווה, מצווה מן המאוחר להרבות קצת בסעודה. בסדר? אז ליל פורים יש מצווה לאשרות אווירת חג. בבגדים, באווירה של הבית, וגם באוכל. אבל המצווה של שכרות, והמצווה של סעודה, והמצווה של מתנות לאביונים ומשלוח מנות, עיקרן ביום. סיימנו את ליל פורים, הלכנו לישון, קמים בבוקר. קמים בבוקר, הולכים לתפילה, קוראים את המגילה, דברים פשוטים. רק משהו אחד, הבדל בבני אשכנז ובני ספרד, שכולם יודעים, רק נחדד איזה נקודה קטנה. בני ספרד מברכים בלילה, שלוש ברכות. הברכה השלישית היא שהחיינו. אבל ביום לא מברכים שהחיינו. כי הם סוברים שברכת שהחיינו של הלילה פותרת גם את היום. לעומת זאת, בני אשכנז סוברים שהמצווה של היום זה מצווה חדשה לגמרי, ומברכים גם ביום שלוש ברכות. בני אשכנז מברכים שהחיינו גם ביום. רק שידאגו לכוון בברכת שהחיינו, שהחיינו ילך גם על מצוות היום, על משלוח מנות, מתנות לאביונים והסעודה. טוב, סיימנו את קריאת המגילה. שוב פעם, נשים שלא באות לבית כנסת ומתחרות בקריאות המגילה, אז להגיד להם לא לאכול ולא לשתות לפני קריאת המגילה. גם לא שתייה ראית, גם לא קפה. גם מי שרגיל כל יום לשתות קפה, באותו יום הוא לא שותה קפה. אלא אם כן, זה חשוב להגיד את זה, מי שיודע שהמחסור בקפה יעשה לו ככה, הוא לא יהיה במצב משהו, לא צריך להיות חולה, אבל יהיה לו יותר קשה, וקריאת המגילה שלו תהיה פחות איכותית, אז שישתה קפה, מצוין. סיימנו עם קריאת המגילה, עכשיו מתנות לאביונים ומצוות היום. מתנות לאביונים, אז יש לנו מצווה וחובה על כל אדם, לכל אדם מישראל לתת מתנות לאביונים, והחובה היא שתי מתנות לשני אביונים. מה הכוונה? מתנה לכל אביון. אתה לוקח שני אנשים, ולכל אחד נותן להם מתנה. לפחות. פה לא צריך להקפיד ולתת רק שתי מתנות. אפשר לתת לכל עני גם כמה מתנות, ואפשר לתת להרבה יותר משני עניים, אבל החובה היא לפחות לשני עניים, לכל עני מתנה. אז בואו נדבר על זה לפי מהלך מדורג. חובה לתת מתנות לאביונים. מה נותנים? או כסף או אוכל. או כסף או אוכל. אוכל שמיש. אני חושב היום שכסף זה דבר שיותר משמח מאשר לתת סתם אוכל, במקרה כזה כי כסף כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ולסדר את הדברים, אלא אם כן, באדם נותן באמת, לפי העניין, אז האוכל יותר משמח את העני. העני יכול לעשות עם הכסף מה שהוא רוצה, הוא גם יכול לקנות בזה ספרים, הוא יכול לקנות, לסגור את החוב בבנק, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אתה צריך לתת לעני. אז מה נותנים? כסף או אוכל? כמה נותנים? שימו לב, מעיקר הדין מספיק פרוטה. שקל. פחות. מעיקר הדין. אבל המנהג הוא לתת, יש שיטה כזאת באחרונים שאומרת שצריך לתת יותר, המנהג לתת סכום יפה יותר, סכום ששווה למנה יפה. מנה יפה. וכל המוסיף, מוסיפים. אז מה נותנים? אוכל או כסף? כמה נותנים? אמרנו מעיקר הדין למצווה מן המובחר. למי נותנים? לאביונים. אז מי מוגדר כאביונים? טוב, לא ניכנס לזה, זה ניואנסים קטנים. היום יש אביונים בעידור לכל השיטות, לא חושב שצריך יותר מדי לחפש, יש אביונים, רק הערה בעניין הזה. יש אנשים שחושבים שאביון לא קרוב משפחה, ניתן למישהו אחר. עד רבה, קרוב משפחה זה מצווה אפילו עוד יותר גדולה לתת לו. אם יש לך קרוב משפחה אביון, ואם הוא בכלל מישהו שאברך ששקוע בתורה, מצווה עוד יותר גדולה. יתר על כן, אם יש לך זוג אביונים, אתה יכול לתת לאיש ולאישה. שתי מתנות. זה עולה כמו שתי מתנות. אתה נותן לה 100 שקל ולא 100 שקל. לאבא ולילד, אפילו הילד שסמוך על שולחן אביו, אתה גם יכול לתת לו. ככה מובא ועוסקים. אז מה נותנים אמרנו? כסף או אוכל. כמה נותנים? אמרנו. למי נותנים? לאביונים אפילו מאותה משפחה. מתי נותנים? אז מתי נותנים? באופן כללי ביום. לא בלילה. ביום. מתי הזמן הכי טוב? אז מובא בכל זה, לפני קריאת המגילה או אחרי קריאת המגילה, הרעיון הוא סמוך לקריאת המגילה. עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. זה הזמן הטוב ביותר לתת המתנות לאביונים, סמוך לקריאת המגילה. דרך אגב, מי שאין לו אביונים באזור שהוא נמצא. מי שאין לו אביונים. מברך את כל העולם שככה זה יהיה, אבל מי שנמצא בכזה מקום, אין לו אביונים שהוא לא מכיר, אז הוא יכול לשים איזה סכום, ולהגיד, כשנמצא אביון אני אתן את זה להקדיש, והוא יוצא בזה ידי חובה. בשונה ממשלוח מנות שאין כזה דבר, מה שלא ניתן באותו יום, זה לא נקרא, מתנות לאביונים, גם אם לא נתת את זה פיזית ביום, כמו שאומרים בוי ביום, זה בסדר. מעיקר הדין זה בסדר. כמובן שהמצווה היא יותר, לשמח תעני באותו יום, ולתת לו את זה. אבל, סיימנו עם מתנות לאביונים, נעבור למשלוח מנות. משלוח מנות, מצווה על כל אדם מישראל, לתת, שתי מנות לאדם אחד. זה עיקר המצווה. שתי מנות לאדם אחד. מתנות לאביונים זה שתי מתנות לשני אביונים. מה כמובן שתי מתנות לאביונים? מתנה לכל אביון. משלוח מנות זה שתי מנות לאדם, ליהודי. למי נותנים? הרעיון של משלוח מנות זה להרבות אהבה, אחווה ושלום ורעות. למי נותנים? אפשר גם לאדם עשיר. אבל למי נותנים? האם אני אתן לשכן שאיתו אני בקשרי ידידות, או אני אתן לשכן שאולי קצת חרג קצת במרפסת, או שכן שקצת עושה רעש, או זה שמאיר לזה שעושה רעש, וכולי? ודאי, הרעיון הוא להרבות אחווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, לתת לכמה שיותר, כן. משלוח מנות גם, יש מצווה לתת כמה שנותנים יותר יותר טוב, הרמב״ם כותב שאם אנחנו שמים בפלס, מתנות לאביונים ומשלוח מנות, מה יותר חשוב? מתנות לאביונים. דרך אגב, מי שנותן משלוח מנות עם דברים שיש בהם דברים טובים, שצריך אותם, לאביון, הוא מקיים בזה גם מתנות לאביונים וגם משלוח מנות. זאת אומרת, לכתחילה, לתת גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, אבל צריך לדעת שכאשר אתה נותן לאביון משלוח מנות, אתה עושה בזה מצווה, דאבל מצווה. אתה עושה פה גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים. טוב, אז מה נותנים במשלוח מנות? מה נותנים במשלוח מנות? התשובה היא שתי מנות. שתי מנות. של מה? של אוכל. לא בגדים ולא ספרים ולא מתנות. אפשר לתת, אבל המצווה מצד החובה של משלוח מנות, צריך להיות אוכל. איזה אוכל? אז יש מי שכתב שצריך דווקא אוכל שקשור לסעודת פורים. אבל דווקא הרבה מן הפוסקים כותבים, כמובן גם בכף החיים, בחידה, בהרבה ספרים, שגם במיני מתיקה, כל מיני דברים יותר אקסטרה כאלה, מקיימים, ואולי יש איזה לשון של משהו שאפילו יש בזה עניין. למה? גם כי זה דברים שיותר נשמרים. היום אם אתה מביא לאנשים, תביא לו עכשיו דג, אתה לא יודע שזה יגיע לשם, אתה לא יודע אם זה הטעם שלו, אתה לא יודע, לא יודע. תביא לו כל מיני דברים של אקסטרה, דברים מיוחדים, וגם זה משמח יותר. כשבן אדם מקבל כל מיני שוקולדים מיוחדים, או כל מיני דברים טובים, עוגות מיוחדות, הוא משמח יותר. אבל שוב פעם, הכל לפי העניין. אדם שמביא סעודת פורים, למקום שהוא מתארח בו, והוא אוכל שם, הוא יוצא בזה ידי חובת מצוות משלוח מנות. זאת אומרת, אני הולך להתארח אצל ההורים שלי, אני מביא איתי משלוח מנות שעשוי מדג ובשר, כן? בנפרד, מנת דג, מנת בשר, יצאתי ידי חובת משלוח מנות. אז עוד פעם, למי נותנים? אז אמרנו, הרעיון הוא להרבות אהבה, אחווה, שלום, ראות, אפשר גם לתת לעשירים. אם אתה נותן לאביונים, צוין. מה נותנים? שתי מנות. מה זה שתי מנות? זה צריך להיות סוג שונה. אוכל ושתייה, לרוב הפוסקים גם שתייה. מאכל, בשר, דגים, בשר, אורז, כל מיני דברים כאלה, שני דברים, אפילו אם זה בשר משני סוגים, גם בסדר. בסדר? אז מה נותנים? אמרנו שתי מנות של אוכל, ומי שנותן סעודת פורים, גם יוצא ידי חובה. נתינה לאבל בסוגיים, לא עלינו, ביות וכמה שאלו אותי את זה, אז נגיד, אז בני ספרד, המנהג בני ספרד שנותנים גם לאבל, ובני אשכנז, אז ככה, האבל חייב במשלוח מנות, אבל לתת לאבל, מה נקרא אבל? על אבא ואמא 12 חודשים, ועל שער קרובים 30 יום, בסדר? אז בכל זמן הזה המנהג הוא שלא נותנים לו. אם נתנו לו, הוא יכול לקחת. או אם הוא צריך את זה. אם הוא צריך את זה, אז גם נותנים לו. באופן כללי לא נותנים לו כדין שאילת שלום. לא, מרבים פה בשלום וזהו, הוא הולך קצת מזוף כל השנה הזאת. אבל אם הוא צריך את זה, אם הוא צריך את האוכל הזה, אם הוא צריך עזרה בעניין הזה, מותר, אפשר. גם אפשר לתת לרבה או מורה או כל דברים כאלה, מותר לתת להם, מורה, מורה, מותר לתת להם, רב שכונה, כי זה משהו מעבר לזה, זה משהו, זה מתנה מסוימת, שברעיון, טוב, אפשר לתת. אז סיימנו את הנושא של משלוח מנות, נותנים אותו ביום, ולמי נותנים אמרנו, מה מורכב המשלוח מנות? אמרנו שהוא לפחות שתי מנות, אוכל ושתייה זה שתי מנות, אוכל זה יכול להיות שני מוצקים, אבל זה שני דברים שונים. כתוב באורך השולחון משהו מעניין, זה צריך להיות משהו מכובד כזה שאפשר להירח בו. כן, קצת מכובד. לרוב האנשים זה לא נפקא מינה, ללכות לבחורי ישיבות שנמצאים בישיבה, אין להם דברים, אז הם מחליפים את המנות שהישיבה נותנת, אז שזה יהיה מנה מכובדת, לא איזה חתיכת אורז ואפונה, שייתן לו מנת אורז, מנת אפונה, כן. נסיים את היום, את סעודת פורים כולם יודעים, אין צורך להרחיב בדברים, שתייה, גם דברים מפורסמים, האם צריך דווקא יין, שאר הדברים, החלוקת מפורסמת, לרוב הפוסקים אפשר לשתות, יוצאים מדי חובה גם משאר הדברים, כידוע, הליטאים, החסידים, הליטאים אומרים יותר שלשתות יותר מרגלו והלכת לישון, החסידים אומרים שאוי ואבוי למי שעושה כזה דבר, וכל אחד ימשיך כמנהגו. דין שטוי בתפילות וברכת המזון. שטוי ושיקור. יש לנו שטוי ויש לנו שיקור. מה ההבדל בין שטוי לשיקור? שטוי זה מי ששתה והוא יותר קשה לו להתרכז, אבל אפשר לדבר איתו, ושיקור זה מי שלא יכול, לא מבין כל כך עם מי הוא מדבר, הוא צועק, הוא לא... אז ככה. תפילות לא מתפללים באופן כללי. באופן כללי לא מתפעלים, אבל ברכות הנהנים שזמנם עובר, אשר יצר ברכת המזון, שאר הדברים, גם שטוי וגם שיקור צריכים לברך, אבל תפילה לא מתפללים, ושטוי אם זה תפילה עוברת, והוא חושב שהוא כן יכול להתפלל, יכול להתפלל, יש בזה גם שיטות אחרות, אבל היות זה השיטה הרווחת, נשאיר את זה כאן. עוד משהו קטן שקשור לסעודה. אומרים על הניסים, מי ששכח על הניסים לא חוזר. יש הרחמן מיוחד, שאפשר להגיד, הרחמן יעשה ניסים, ואז במילים מרדכי ואסתר, וגם בתפילות, לא חוזרים. מי שהתחיל להגיד, ברוך אתה השם, טוב שמך, ברגע שהוא אמר שם השם, הוא כבר לא חוזר. אבל אפשר להשלים את זה באלוקי נצור. מי שהתחיל סעודה מבעוד יום, עכשיו הוא מוצא את עצמו ב-11 בלילה מוצאי פורים, אומר על הניסים או לא אומר על הניסים? כולם יודעים את התשובה. שאומרים על הניסים, כמו בשבת. בשבת מתחילים סעודה שלישית מבעוד יום, וברכת המזון, שבדרך כלל עושים אותה כבר אחרי השקיעה, עדיין אומרים בברכת המזון רצה. דבר אחרון, שאולי נוגע יותר למי שרוצה לעבור בין בני ברק לירושלים. אנחנו יודעים שעיירה פרוזה, בני פרזים קוראים בי"ד אדר, מי ש... עיר שאינה מוקפת חומה עם יהושע בן נון קוראים בי"ד אדר, כמו רוב העולם, והירושלמים, כן, מי שמוקף חומה עם יהושע בן נון, קורא בט"ו, כמובן לא ניכנס מה זה מה, כל אחד יודע, יש פסקים מפורסמים, כל אחד הולך עם השיטה שלו, רק נגיד משהו קטן. באופן כללי, מי שגר לצורך העניין באזור המרכז, אז הפורים שלו הוא רק בי"ד, בט"ו הוא לא אומר תחנון, ויש מצווה לשמוח, ויש גם עניין לעשות סעודה, אבל הוא לא קורא מגילה ולא מתנות לאביונים ולא שאר הדברים, הוא לא קשור לזה. אותו דבר גם ירושלמי שמגיע לאזור המרכז, הוא לא קשור לפורים, במובן של המצוות. אבל אומרת הגמרא שאדם, ישנה, אדם יכול להכיל עליו את הדינים של העיר השונה. יש מושג שנקרא פרוז בן יומו, נקרא פרוז, ומוקף בן יומו נקרא מקוף. זה מוקף, חידוש שלעניין חג הפורים, אדם שבא לגור רק ביום י' באזור המרכז, ירושלמי שבא לגור רק ביום י' באזור המרכז, הוא נקרא מרכזניק, הוא נקרא פרוז, והוא קורא גם בי' ב- 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 חלים עליו כל החובות, ואם הוא חוזר לירושלים בתתוו, הוא קורא גם בתתוו. אותו דבר פרוז, אותו דבר מישהו מהמרכז שמחליט לעבור דירה רק לתתוו לירושלים, חלים עליו כל הדינים. רק הזמן הקובע הוא צריך להיות שם לפני עלות השחר. אם הוא נמצא שם לפני עלות השחר, דהיינו, ירושלמי שמגיע לפני עלות השחר, או דעתו להיות לפני עלות השחר של י' ירושלמי, נוסע לבני ברק, אם הוא נוסע לפני עלות השחר של יום י' הוא נהיה בני ברקי ליום אחד, הוא נהיה מרכזניק ליום אחד. אדם מהמרכז שנוסע לירושלים בתתוו, אם הוא דעתו להיות שם בעלות השחר, אז הוא נהיה ירושלמי ליום אחד. לעניין ברכות, אז יש שיטות שאומרות שלא משנה מתי הוא יצא מהבית. נגיד אני מבני ברק, יוצא לירושלים, אפילו אחרי השקיעה של י' ד'. כן, סיימתי סעודת פורים, אני בחור ישיבה, עכשיו עולה לישיבה לירושלים. מתי יצאתי מבני ברק? אחרי השקיעה. אז אל תברך. אז יש הרבה פוסקים שאומרים אל תברך. רק אם יצאת לפני השקיעה. ויש פוסקים שלא מחלקים. בסדר? הרעיון הוא של פרוס בן אובן מוקף בן יומו, שהחידוש הוא שאם אתה מחליט לגור באותו מקום, אפילו שאתה לא גר שם כל השנה, חלים עליך החובות. מה זה אומר שאתה עובר לגור שם? שאתה תהיה שם בעלות השחר של אותו יום, של אותו חג, של אותו זמן. יש בזה עוד פרטים ועוד דיטלים. מי שירצה כבר ישאל רב או שילמד את העניין הזה, עד